רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם 050-5289-292 או גשו למשרדים אורי מקלב 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
הולי בייגל. הולי בייגל. הולי בייגל מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל רחבי הארץ. אירועים פרטיים ואירועי חברה. תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים, מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קינוחים ועוד. מתמחים בעבדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגל.
הולי בייגל.
1-750-1110.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן ברדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, מעניינים דרור.
אני מצוין, לא שלומך אופר.
אתה מצוין, נהדר, ואצלנו יש היום אורח, אורח פורח, בוא תתקרב, מאיר ליסקר?
מאיר ליסקר.
אהלן, צהריים טובים למכובדים.
למכובדים, יותר קרוב למיקרופון, ככה שיהיה נחמד, ובקו הטלפון, משה ריקובר. מעניינים ריקו.
מעלות, מותר להגיד פאקינג ברדיו?
אתה אמרת, מה אני אעשה? אני אנסה רגע להגיד.
ריקו, יכולת להיות אצלנו במיזוג.
ריקו יבוא למיזוג.
אני אוהב שחם לי, אני אוהב לסבול, אתה יודע איך זה הפולנים, נו?
מאז ומעולם ריקו אהבת לסבול.
כן, תמיד, זה נורא כיף. מאיר, מה שלומך?
מה אני אגיד לך, תענו גדול בכלל, פאנל טלפוני והחברים פה באולפן, אירוח מלבב כזה, לא יכולתי לצפות לי יותר.
רק איתך אני מחכה.
מה אתה אומר? תגיד לי, שוקה, בוא תרים לי קצת
להנחתה,
שוקה יוקרה.
שוקה יוקרה, כבר אתה רוצה להתחיל עם שוקה יוקרה? המכובדים פה הסבירו לי שאנחנו נתחיל עוד עם כמה דברים אחרים, ליוקרה נגיע, אבל אתה יודע מה, בוא, איך אומרים? אני זורם איתך.
אני אגיד לכם מה, אני מסתכל על שוק היוקרה, אני גר איפשהו בתל אביב, וקרוב מאוד לשדה דוב, ומאוד היה עצוב לי לראות בימים האחרונים, יש שם קרצוף של כל המסלול, בנו מול הגן של הבן שלי, יש הר של, של כביש מקורצף, ואישית חבל לי על מה שהולך להיות שם. צריך קצת ירוק, צריך קצת מרווחים, והשדה תעופה, אני חושב שבאמת, אם כבר הוא הזיק למישהו, הוא הזיק לנו, לאלה שגרים שם עם כל הפיח, ולא לאף אחד אחר, כי לאחרים הוא עשה רק טוב, והיה אפשר לתת קרקעות חלופיות במקום אחר. אני חושב שדיברנו על זה לפני שבוע, ככה בעריכות. אגב, דרור, יש לנו, אם אתה זוכר, אנחנו עשינו עוד פעם את מי אוכל את הכובע או מי מזמין לחומוסוב.
כן.
לדעתי, ה-15 שנה שאמרתי מכמה פגישות שעשיתי השבוע, כנראה שזה מה הולך, מה שהולך לקרות, אז אנחנו חייבים להיות בקשר ב-15 שנה הקרובות.
אנחנו נהיה.
כי אני רוצה מיוחד את הארוחה.
אתה קודם כל תשלם את מה שאתה חייב, ואז אנחנו נדבר.
אנחנו עוד 15 שנים נעשה תוכנית כאן ברדיו סול, שנהיה זקנים יותר, 15 שנה. מי החומוסייה?
ריקו, עד שאתה תקבל את הארוחה.
כן.
הרבה מים בירדן יזרמו.
אבל אני חושב דרך אגב שכן אפשר לדבר על 6800.
ריקו, השאלה שלך מצוינת, אני אגיד לך גם למה. תראה, קודם כל גילוי נאות, לי יש חיבה מיוחדת לעיר אילת. א', הייתי במספר שנים בצעירותי, בנושא עבודה. אגב, בכלל, את נושא הנדלן, את חיי הנדלן שלי, אני התחלתי בעיר אילת, ולכן כשדיברת על שדה דוב, ותכף נרחיב עליו, על העניין הנדלני, את חיי הנדלנים התחלתי ברשת אנגלו-סקסון, עם בעלים של משרד מדהים, שקוראים לו ארי קרל, וחיי הנדלנים התחילו שמה, בעיר הדרומית. אני את שדה התעופה מכיר היטב, גם את של העיר אילת וגם את שדה דוב. אין ספק שהשדה באילת, בקונסטלציה כלשהי, היה חייב להיסגר מבחינה בטיחותית וכדומה. אבל דווקא לעניין שדה דוב, מה שאמרת הוא מאוד 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 נכון. כי למעשה, עד שהטרקטור הראשון יעלה בשביל לבנות באמת את הדירה הראשונה, או את אבן הפינה הראשונה, יעברו מספר שנים. ולכן החלופה שהייתה אפשר, שהייתה יכלה למעשה להינתן גם לבעלי הקרקעות וגם להמשיך את הפעילות לפחות בשנים הקרובות, עד שימצא תחליף הולם לנושא של פעילות אווירית בתוך העיר. הסגירה של שדה דוב היא הרבה מאוד מסחרית, אבל בפועל אנשים לא יראו מזה את הכסף היום או מחר. לכן הפעילות האווירית יכלה להישאר, ואילולי היו מגיעים להסדרים פיננסיים שכתוצאה מרווחים מסוימים שפעילות אווירית כזאת או אחרת הייתה עוברת למחזיקי הקרקעות שם באמצעות הנאמן או בכל קונסטלציה אחרת, היה ניתן להשאיר את השדה הזה שייתן אוויר לעוד שנתיים שלוש לתושבי אילת ובכלל...
מאיר, הוא טוען 15.
אני אומר לך, אני ישבתי היום במשרד עורכי דין, אחד מהמוכרים שיש בארץ, והם אמרו שכל הנושא שם, הם מטפלים שם בכמה קרקעות של איכות וחלוקה והתנגדויות, כך כל כך הרבה זמן, ואנחנו עוד בכלל לפני שעלו על הקרקע לבדוק את הנושא הזיהומי. אז... יכול שזה בכלל, אתם מכירים את הקרקע המפורסמת, שאני חושב שגם עליה דיברנו, באזור בין גבעתיים לבין תל אביב, שם של טאס לשעבר.
כן.
לא קורה שם כלום, כי הקרקע מתונפת מזוהמת. אי אפשר לעשות שם שום דבר. אז...
אתה צודק ב-100% גם על העניין של טאס, אבל אני הייתי עוד יותר פחות חד ממך בעניין הזה. אמרתי מספר שנים. אין ספק שהסגירה של שדה דוב זה אבדה גדולה מאוד לתיירות האילתית, וגם, תשמע, בכל זאת, העיר אילת חיים בה לא מעט אנשים. השדה בתל אביב נתן עורק אווירי מדהים למי שצריך טיפולים רפואיים בבתי החולים ולמי שצריך להגיע לכאן לסידורים בעיר הגדולה. אנחנו, כמי שחיים פה, יודעים כמה זה חשוב לאנשים דרכי גישה, בין אם זה באוויר ובין אם זה ברכב, וכמו שאנחנו יודעים, לצערנו, הדרכים שלנו מאילת לתל אביב הן קשות ומייגעות, שלא נדבר על הבטוחות, ואין ספק שסגירת שדה דוב לא הועילה בשום דבר לנושא של הבנייה במקום הזה.
אני אגיד לך, היא הועילה לי אישית בדבר אחד ולעוד כמה אלפי תושבים קרובים. אני פתאום בבוקר שומע את ציוץ הציפורים, שזה נורא מגניב בבוקר. אז לפחות יש את זה.
לי יש כמה חברים טובים שגרים לידך, והם דווקא אהבו מאוד את ריח הסילון והמראה של המטוסים הממריאים ונוחתיים. אתה יודע, זה דעות לכאן ולכאן. אין ספק שבסופו של דבר הפעילות הזאת הייתה צריכה להיסגר, מיקומו של שדה התעופה על קרקעות פרטיות של אנשים, מדורי דורות, צריכה להגיע לסיומה, אבל עוד פעם, לעשות את זה דווקא בזמן שכרגע נמצאים רק הליכי תכנון, לדעתי וטעמי האישי, מיותרת.
נכון. ברשותכם, יש לי עוד דקה אחת, כי האמת שאני רציתי לדבר על נושא אחר במרכזי...
קיבלת דקה.
דקה, תספור 60 שניות. בקיצור, אני רוצה להעלות איזו מילה גסה שאני שומע אותה המון בשבועות או בחודשיים האחרונים. המילה הגסה קוראים לה מיתון. מדברים יותר ויותר ויותר על מיתון שהולך לפגוע בכל כך הרבה אנשים, משפחות בישראל. אנשים אומרים שזה כבר כאן, לא מדברים על זה כדי לא להכיל יותר מדי את המצב רוח, אבל המיתון כבר הולך להיות כל כך קשה וכל כך עמוק. אני חושב שיש מנוע תמיכה אחד, הוא תמיד הקטר שמעיד את כל המשק במעלה, קוראים לו נדל"ן. הגיע הזמן שממשלת ישראל באמת מדברים כל כך הרבה על המיתון הזה שהולך להיות בפתח, והוא יהיה קשה ועמוק. ברגע שהנדלן יעוף למעלה, יהיה יותר קרקעות, יהיה יותר מקומות עבודה לאנשים, כי חסר מקומות עבודה לאנשים. אנשים לא מוצאים עבודה הרבה מאוד זמן, בכל התחומים, אם זה מזכירה, ואם זה מנכ״ל, או לא משנה מה. ברגע שיש יותר התחלות בנייה, זה מניע את כל הענף ואת כל המעגל השני והשלישי. חשוב לעשות את זה. אנחנו במינוס של 60,000 או 70,000 יחידות דיור בשנה. זה מינוס גדול, שרק המדינה יכולה להיות זו שאומרת קדימה עפים למעלה. לבנות לעצמה, להפשיר קרקעות, ואני מקווה מאוד שבעוד חודש וטיפה, שהממשלה החדשה תיבחר, ועוד חודשיים אחר כך אחרי שתקום, שישימו את הנושא הזה במרכז סדר היום שלהם. וחס וחלילה, שלא נהיה כמו שהתחיל ב-2008 ויחסית, יצאנו מזה בזול. חייבים לשנס מותניים ולרוץ קדימה. אז זה הנושא ממש, אם עברתי את ה-60 שניות, נכון?
ברור, כרגיל.
אז משפט סיום ריקו ונשחרר אותך.
רוצו לקנות דירות, כי כנראה יהיו עוד מעט הרבה פחות. תטוסו לקנות לפני הבחירות. איזה יופי עשה לי.
אין לך מושג ריקו כמה אתה צודק.
ריקו, אנחנו נשוחח שבוע הבא.
טוב חברים, שמחתי.
תדליק את המיזוג, אתה יכול להדליק את המיזוג.
ריקו, היה לנו כיף גדול.
יאללה חמודי. ביי ביי, להתראות, נשתמע בפעם הבאה.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את מאיר ליסקר. ליסקר או ליסקר?
ליסקר.
ליסקר.
הוא לא עוסק במכוניות, הוא עוסק בנדלן.
לא יודע, ליסקר, ליסקר יש כזאת חברה.
יש קשר למכוניות, אבל לא צריכים להגזים.
מה העניין עם מאיר, ברוך הבא.
קודם כל, תודה רבה על ההזמנה, כיף גדול איתכם.
כן, יותר למיקרו, תהיה רציני, זה רדיו.
זה אני כל הזמן רציני בחייך. פה לפחות אין לנו להשתתות.
להשתתות זה לא פה, להשתתות זה בחדר השני.
תגיד, מאיר, אז אנחנו יודעים שאתה המנכ״ל של פירמת הנדלן שנקראת נדלנצ'יק, וכבר שמענו שהתחלת את ההיסטוריה שלך בעולם הנדלן בעיר אילת, אז בוא תספר קצת למי ששומע אותך פעם ראשונה, מי זה מאיר ליסקר.
אז ככה, אז מאיר ליסקר למעשה, הוא בעלים ומנכ״ל של פירמת הנדלן נדלנצ'יק, שלמעשה התחילה את הפעילות הנדלנית בעיר אילת. אני התחלתי את עבודתי בתור סוכן נדלן ברשת אנגלו-סקסון, רשת נהדרת, עד היום אני מאוד אוהב אותה, יש לי מספר קולגות שפעילים איתי גם היום. הפעילות שלנו למעשה רצה כבר קרוב ל-17-18 שנים. אנחנו פעילים במשולש גוש דן, שזה אומר הערים תל אביב, גבעתיים ורמת גן, ופס אחד כחול שהוא למעשה מדן ועד אלעד, שהוא למעשה קו הים, כאשר מרבית הפעילות שלנו היא פעילות שרצה בתחום היוקרה,
עם פעילות מאוד מורכבת בתוך מגדלי היוקרה, כאשר כלל הפעילות הזאת היא באופן כמעט ודאי עובד על כל תושבי החוץ, שלמעשה מגיעים לכאן ונותנים לנו את האפשרות לשרת אותה מבחינת מכירה, השכרה וכל מה שקשור בניהול הנכס הנדלני. זו פעילות מורכבת שכוללת הרבה מאוד תחומים, אם נרצה נדבר עליה גם בהמשך, אבל כיף. זה בגדול הפעילות.
מה זה מוגדר נכס יוקרתי?
אז זהו, שנכס יוקרתי פעם היה מוגדר שמי שהיה קונה דירה במיליון דולר, זה היה נכס יוקרתי. אנחנו מדברים על לא לפני הרבה זמן, 10 שנים. היום דירת יוקרה, בהגדרה שלה, היא מאוד רחבה. אם אנחנו רוצים למקד את הנושא, דירת יוקרה זה כל דירה שהיא סדרי גודל של 9-10 מיליון שח, נחשבת בקטגוריה של דירות יוקרה. סתם ספוילר קטן שתדעו, סך הכל העסקאות שנסגרות במדינת ישראל בשנה של דירות יוקרה, תקשיבו טוב, הוא סדר גודל של 160 עסקאות בכל השנה של מעל 10 מיליון שח. זה נתון שאין אותו בהרבה מדינות קטנות, אבל שימו לב את הקפיצה בין מה שאמרתי לפני 10 שנים, שפעם דירת יוקרה הייתה מוגדרת בסכום מסוים, למול הגדרה של דירת יוקרה בסכום אחר.
דרור, כמה עסקאות נדלן יש לנו בשנה
הבאה? רגע, קודם כל, יש 120 אלף עסקאות, עוד פעם, כשאנחנו אומרים עסקאות, אז אנחנו סופרים צד אחד או צד שני. יש 120 אלף דירות שנמכרות מדי שנה.
שמחליפות ידיים.
לא, שמתוכה משהו כמו 40 אלף הם דירות יד ראשונה, והיום 80 אלף הם דירות יד שנייה.
אוקיי, כלומר 100 אלף עסקאות נדלן, מתוכם בסביבות 100 וקצת, הן מוגדרות יוקרתיות.
רגע,
סדר גודל של 12%, אם הנתון הזה, אני בקי בנתון.
אבל אני מציע להסתכל על הגדרה יותר פשוטה, שאני לוקח אותה מחול, שאומרת שדירת יוקרה היא דירה שהמחיר שלה הוא פי 3 מהמחיר הממוצע באזור. זאת אומרת שאם דירה בתל אביב, דירת 3 חדרים בתל אביב, נגיד עולה 3 מיליון שקל, אז דירת יוקרה תיחשב באזור הזה לדירה שמחירה 9 מיליון שקל ומעלה.
בגדול, זהו אקסיומה שאפשר ללכת עליה, אבל עוד פעם, ההגדרה היום, ומה קורה עם דירת יוקרה בעיר ירוחם, בוא נניח.
אותו דבר.
אבל זה תאמת, זה הגיוני.
פי שלוש.
אם דירה בירוחם עולה 800 אלף שקל, דירה ב3 מיליון שקלים, כנראה זה תירה, זה לא דירה.
זה נכון. השאלה אם זה נכנס תחת ההגדרת יוקרה. כשאנחנו סופרים את העסקאות שלמעשה קוראים להם דירות יוקרה, מבחינת הסטטיסטיקה, דירת יוקרה נחשבת לדירה שהיא בסדרי גודל של 9-10 מיליון שקל.
ואתה אומר שבשנה יש סך הכל כ-100-120 דירות כאלה שנמכרות מדי שנה.
יש כ-160 עסקאות בשנה,
150-160 עסקאות בשנה. ואתה עושה מתוכם רק 200, אז איפה השוק?
אז אתה יותר מדי מפרגן. אנחנו עושים עסקאות שבהחלט נוגעות במספרים האלה ואף יותר, כי יש גם עסקאות שהן מגה יוקרה, עסקאות של 20, 30 ו-40 מיליון שקל. ואגב, בעיר תל אביב בכלל, יש מספר משרדים, שמשרדי בוטיק בסגנון שלנו, שפעילים מאוד בחתך מאוד נקודתי של תושבי חוץ, לאו דווקא, אבל ברובם תושבי חוץ, שלמעשה אין כמעט עסקה שנוגעת בהם שהיא בפחות מ-10 מיליון שח. ולכן ההגדרה של 10 מיליון שח לא נובעת כי אני ודרור עכשיו מגדירים אותה, אלא זאת ההגדרה שקבעו מהי פחות או יותר דירת יוקרה לצורך סטטיסטיקה.
מעולה. מה מאפיין את הדירה עצמה? כשאנחנו מדברים כבר על דירות, אני אמשיך איתך.
רגע, אני רוצה רגע לשאול שאלה אחרת לפני שאתה שואל את המאפיינים.
כן.
אחוז הישראלי מול אחוז תושבי החוץ שהיום
רגע, רוכשים. רגע, אני אתחיל מהנכס ואני אגיע לקונים ולמוכרים.
אוקיי,
זה רעיון.
דווקא השאלה של אופר היא שאלה טובה.
אבל
הוא יודע לשאול שאלות טובות ואתה מפריע לו.
אוקיי.
זה חבל.
אז אנחנו נתחיל ב... מה מאפיין דירת יוקרה בוויזואליות שלה?
דירת יוקרה בוויזואליות שלה זה דבר שהוא מאוד 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 משתנה. אני אתן דוגמה. בוא נניח שאני הייתי לפני שבועיים באיזושהי דירה ששייכת לאוכלוסייה מסוימת, לא נגיד כרגע את שמה, שאני נכנס לדירה הזאת, אני יודע שאין דבר אחד בה שהוא הטעם שלי. לעומת זאת, אני יכול להיכנס לדירה אחרת, שבה אני אראה בדיוק את הטעם שלי או חלקו, ואני לא יכול להבין שזו דירת יוקרה וזו דירת יוקרה. לכן, האפיון של דירת יוקרה מתאפיין ראשית, במחיר, שתיים, בגודל, שלוש, במיקום, וארבע, בנוף. אחר מכן נכנסים האלמנטים הנוספים של ההשקעה בדירה. מה מושקע בתוך הדירה? איזה סוג מטבח? איזה כלים סניטריים? איזה מכשירי חשמל? כל הפרמטרים האלה נכנסים לתוך קובייה אחת, שבה אפשר להגדיר מהי דירת יוקרה. אבל קודם כל הדברים שמאפיינים דירת יוקרה, זה קודם כל מחירה והמיקום שלה.
לא, חשבתי שתגיד בריכה, חשבתי שתגיד מרפסת.
בריכה ומרפסת ונוף זה חלק מהדברים שאמרתי, הם רק נמצאים, אנחנו אין לנו את כל הזמן שבעולם לפרט.
לא, 100%, אני איתך. אז אנחנו מבינים מה זה נכס יוקרה. עכשיו אני מגיע לשאלה של אופר, מי קונה אותם?
אז השאלה היא מצוינת. למה אמרת לך אופר שאל שאלה מצוינת? כי מי קונה את הדירות יוקרה? למעשה, יש לנו במדינת ישראל שתי סוגים של קליינטים. הקליינט הראשון הוא תושב המדינה. הקליינט השני הוא זה שמגיע לכאן בדרך האווירית, בדרך הים או בדרך האוויר, בדרך כלל בדרך הים, וסביר להניח גם בכיסא מאוד נוח וטוב. זה אם הוא בא בטיסה מסחרית, אם לא יכול להגיע בג'ט פרטי. מי שקונה את הדירות האלה, בואו נתחיל דווקא עם החלק השני. תושבי החוץ שמגיעים לכאן, זה אנשים שמגיעים לכאן עם מטען גדול של כסף, שמורכב משניים. החלק הראשון, הם מגיעים עם כסף של פחד. מה הכוונה כסף של פחד? אני רואה שאתה מסתכל ושואל, רגע, מה זה כסף של פחד? כסף של פחד זה יכול להגיע אדם מצרפת, שבגלל אירוע מסוים או תקופה מסוימת, הוא רוצה להבטיח את מקומו במקום שהוא יחסית יציב. מגיע לכאן לצורך הדוגמה, אזרח צרפתי, או אזרח בלגי, או אזרח אמריקאי, ורוצה לקנות לעצמו דירה או בית שמוגדר תחת הנושא של יוקרה, והוא למעשה מביא לכאן הון שלו, שהוא בדרך כלל הון, שהוא כתוצאה ממחירה של רכוש בחול, על מנת לקנות את אותו רכוש בישראל. זה החלק הראשון. החלק השני של אותם אנשים שמגיעים לכאן, זה אנשים שיש להם אקסטרה כסף, והם רוצים לקנות בתל אביב, או בכל מקום אחר בישראל, דירה שתהיה למעשה דירת בקאפ שלהם, או לחילופין דירת נופש שלהם. בדרך כלל זה דירת בקאפ. למה אני אומר דירת בקאפ? כי זו דירה שברגע שהיא נרכשה, בסבירות קטנה היא תימחר, או בסבירות מעטה יגורו בה.
יפה. אתה רוצה לדבר קצת על הישראלים שקונים את הדירות האלה, או שגרים בדירות האלה?
תראה, הישראלים שגרים בדירות האלה מחולקים לכמה חלקים. החלק הראשון של מי שקונה ומי שגר, זה חלק שהוא למעשה אדם שקנה את הדירה, הוא גם מתגורר בה. בדרך כלל זה יכול להיות או אנשים שמתפרנסים בצורה מאוד טובה, אנשי עסקים, או לחילופין, חבר'ה שהתעשרו מאקזיטים כאלה ואחרים, קונים דירות של 10, 12, 13, 15 מיליון שקל. זה החלק הראשון, כמובן שאת החלק השני, זה חלק של אנשים שאחרי גיל 50, 60, שיש להם אפשרות לעשות טרנזקציות ממקום למקום, מוכרים יוקרה, קונים יוקרה.
מחר בהרצליה פיתוח ועבר לגור באיזה מגדל יופי בתל אביב.
מחר, ניקח דוגמה, אמרת הרצליה פיתוח, אז מצוין, יש לו וילה נהדרת בהרצליה פיתוח ששוויה 15 מיליון שקל לצורך הדוגמה, והוא לוקח את המחירה הזאת וקונה דירת 4 חדרים, שים לב אופר, דירת 4 חדרים במגדל, אוקיי? שלמעשה הדמי החזקה שלה הם 3,000 שקל בחודש, והדירה עצמה מתפרסת על 140 מטר. למה? כי אותם 140 מטר מורכבים מחדר שינה גדול, לא ולרעייתו, סלון ופינת אוכל לאירוח עם מטבח פתוח, וכמובן חדר לילדים, נכדים, כל מי שבא, אורחים וכדומה. והוא עוזב את הווילה של ה-600 מטר. זה דוגמה אחת. יכול להיות גם דוגמה אחרת של אדם, שלהפך, שהוא גר היום במגדל יוקרתי, ובדירה של 4 חדרים, ורוצה לעבור לבית צמוד קרקע. אז הוא מוכר את הדירה במגדל מצד אחד, וקונה בית צמוד קרקע, יכול לקנות אותו בהרצליה פיתוח, בכפר שמריהו, בסביון וכדומה. במקומות יוקרתיים או לחילופים באחד המושבים באזור המרכז. הטרנזקציות של דירות יוקרה, של קנייה ומכירה ומי שגר בה, מגוון מאוד.
אני דווקא עכשיו רוצה להמשיך למקום אחר. מה מאפיין, ואל תדבר רק עליך, את המתווכים שפועלים בתחום הזה? וגם אני יוצא מנקודת הנחה שבתחום הזה השימוש במתווכים הוא יחסית גבוה.
זה נכון מאוד. קודם כל, בדירות יוקרה בכלל צריכים להבין, אין כמעט פעילות של דירות יוקרה שאין בהם גורם תיווכי או יועץ נדלן או ברוקר או איך שתקרא לנושא הזה. בישראל אנחנו משתמשים, נדבר על זה גם אחרי זה, בנושא הזה של השם מתווך. אבל פעילות המתווך בדירות יוקרה היא לא לפתוח את הדלת, להראות את הדירה ולדעת אם יש עסקה או אין עסקה. פעילות המתווך היא כבדה מאוד וחייבת להיות מקצועית מאוד, הוא חייב לשחות בחומר בצורה בלתי מתפשרת, הוא חייב להבין בכל אבן ובורג שיש בדירה, בסביבה, ממש מאלף עטף על הכל, ולכן פעילות המתווכים בדירות יוקרה תימשך לעד, אגב, להבדיל מפעילויות אחרות שאם תרצה נדבר עליהן, אבל פעילות היוקרה דורשת איש מקצוע שמבין גם אימון, שמבין גם נדלן ברמה של הבורג, מבין גם שיווק ומבין גם את היכולות של הזוג שלמעשה עומד מולו ורוצה לקנות את הדירה. זה לא מספיק רק להיות מתווך ולהסביר שזה דירה של 9 מיליון שקל ואפשר למכור אותה לתושב חוץ. זה לא עובד ככה.
יפה.
גם עסקאות של תיווך יוקרה הם גם לא... אין, לדעתי מההיכרות שלי את עולם התיווך מכל המליאה שאני מסתובב מתווכים, או שזה מתווך יוקרה, או שזה מתווך לדיור רגיל. אין כמעט מתווכים שעושים גם וגם, נכון?
תקנו זה אותי. דווקא אופר לא נכון. כי נגיד
מה, בפיר... עוד פעם, אמרתי מההיכרות כן. שלי.
ההיכרות שלך היא בסדר, זה קיים. יש מתווכים שהם פעילים רק בתחום היוקרה. דצית, זה רק מה שהם עושים. אבל אם הם פעילים סולו, אז יכול להיות שזה רק הפעילות שלהם. אם פעילים בתוך משרד, שהם האונרים של המשרד, הבעלים של המשרד, יכול להיות שבתוך המשרד יש גם פעילויות נוספות. ובהם נמכרות דירות גם של 3-4 מיליון.
לא, שקל. אני מדבר, אותו מתווך שמציג את הדירה, או שמתעסק בדירת היוקרה, בדרך כלל זה ההתמחות שלו. הוא לא ימכור לך מחר חנות, הוא לא ימכור לך איזשהו דירת
אופר,
שיקום.
אופר של, שאלה כזאת, מההיכרות שלך את המתווכים שעוסקים בתחום, יכול להיות מתווך שהיום מראה דירה של 15 מיליון שקל במגדלי...
כלשהם.
מגדלי כלשהם, ויורד אחר כך למטה וחוצה את הכביש, ומציג לסחירות דירה ב-3,500 שקל.
לא, זה לא יכול לקרות הקיצוניות הזאת, אבל בהחלט יכול להיות שיש מתווך שפעיל בנכסי יוקרה, אין הרבה כאלה שפעילים בנכסי יוקרה ומראים גם דירות של 3,500 שקל, זה סיכוי אפסי שקורה. יכול להיות מצב שבו הוא הראה נכס ב-15 מיליון שקל, אבל הראה השכרה ב-22,000 שקל.
אוקיי, או ב-15,000 שקל. אז שזה גם לא, כן נחשב לא, יוקרה.
לא בשלושת... לחלוטין לא. ואם יש כזה
דבר... הלבל של אותו מתווך שמתעסק ביוקרה, הוא יישאר ביוקרה כנראה לאורך כל המוצרים שלו.
כי אם הוא חי בסביבה שבו הלקוחות, לקוחות פרימיום, אין לו, ואלה הלקוחות שהוא עובד איתם, ואותם הוא מחפש, ואיתם הוא מתקשר, אז יש לו את הלקוחות האלה, ואין לו את הלקוחות האחרים, שהם לקוחות שהמאפיין שלהם הוא קצת אחר.
אני אוסיף ואומר, אין לו את הזמן... ואת הפריבילגיה ללכת ולהתעסק עם נכס של 3,500 שקל. למה? כי לזה יש נישה אחרת של מתווכים שיודעים לעשות את העבודה הזאת פנטסטית. אבל אם כבר שאלת 3,500 שקל, הלכנו ואפנו לתחום ההשכרה במקרה, כי דיברנו על עניין של מחירה. תחום ההשכרה בכלל בתיווך, ברובו, דירות כמו שציינת של 3,500 שקל, 4,000 שקל, 5,000 שקל, 90% ממנו נמצא היום בלוחות הפרטיים. אין למתווך ערך מוסף כמעט בדירה של 3,500 או 4,000 שקל. זה מיותר. למה? כי אם נסתכל רגע, אדם שבא לשכור דירה ב-3,500 שקל, צריך לשלם, מעבר ל-3,500 שקל האלה, צריך לשלם שכר טרחה של מתווך בגובה של חודש בצירוף מע"מ. מה שזה אומר שהדירה כבר לא עולה לו 3,500 שקל, היא עולה לו בשנה הראשונה את הדלתא של שכר הטרחה חלקי 12 חודשים, בחשבון פשוט. ולכן אין היום, בגלל שהמידע מאוד נגיש, אין היום שום סיכוי שבעולם שדירה של 3,500 שקל, יש סיבה לאדם שרוצה לזכור אותה, ללכת ולעשות את זה באמצעות מתווך. אין
אם,
סיבה.
לא, אלא אם בעל הנכס לא גר בארץ.
זה סיפור אחר.
הוא נותן מדבר, שירות.
אוקיי, אתה מדבר כבר על נישה נוספת, אנחנו התפרסנו לנושא של ניהול נכס.
לא, עדיין, נכס, עדיין אם בעל הנכס נמצא, לא יכול, לא יכול לפתוח באמת, את הדלת ולא נכון. יכול להראות, אני תכף נגיע לניהול.
אז אני אסביר, אז אני אסביר. שנייה, לפני שאתה תסביר, אנחנו נעשה הפסקת נשימה.
אוקיי.
לטובת המאזינים שצריכים להתפנות או לשתות כוס מים.
או זה נפלא.
כן, או אתם. ואנחנו נחזור עוד 3.5 דקות.
בכיף.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את מאיר ליסקר, מעניינים.
על הכיפק,
על הכיפק. מעולה על הכיפק. דיברנו על
דירות יוקרה.
דירות יוקרה, על תיווך. כמה עסקאות כאלה מתווך עושה בשנה?
עסקאות יוקרה?
כן, כן, מתווך סביר, מתווך, לא מדבר...
עוד פעם, מתווך שפעיל בתחום היוקרה במספרים, שיש לו נגישות לנכסים ברמות של 9-10 מיליון שקל, ויש לו גם גישה לנכסים וגם גישה ללקוחות, או לחילופין לאחד מהם חייב להיות לו גישה, אמור לעשות סדרי גודל של לפחות בין 2-3 עסקאות בשנה, כדי להישאר בליגה של פעילות יוקרתית. בוא נגיד ששתי עסקאות גדולות בשנה יכולות לאפיין מתווך שפעיל בתחום היוקרה בנכסים שכאלה.
מה קורה לדירה, לדירה שיש מתווך, סליחה, מה קורה לדירה שבעל הדירה חי בחול ורוצה שמישהו יטפל בו? יש נושא שנקרא שירות, איך אתה קורא לזה?
כן, יש אדם שחי מעבר לים ומחזיק פה נדלן, בדרך כלל מחזיק מנהל נכס באמצעות משרד, נניח כלשהו שהוא עובד איתו. המשרד הזה נותן לו למעשה את כל השירותים של ניהול הנכס מאלף ועד תף. מה זה אומר? זה אומר שהוא דואג לו להשכרה של הנכס, לטיפול בנכס, לבעלי המקצוע בנכס, לגביית שכר הדירה, פעילות משפטית.
מיופה כוחו.
בדיוק כך, חד משמעית, מיופה כוחו. הוא למעשה זה שדואג לנכס מאלף ועד תף. רוב תושבי החוץ מחזיקים מנהלי נכסים שכאלה. זה תחום בפני עצמו, הוא בדרך כלל נמצא בחלק ממשרדי הנדלן, לא בכולם. אגב, זה תחום שאם לא יודעים לעשות אותו טוב, הוא בעיה גדולה מאוד.
יש גם מקרים אני מכיר, שאני שמעתי שאותו בעל נכס, הוא מוצא את הדירה. הוא, כלומר, בעל הממון, אותו אוליגרך, אומר לאותו מנהל, חמודי, אני מחפש דירה, לא יודע... תמצא לי משהו בנתניה. שמעתי על סיפור שמכרו שם 4 פנטאוזים מקבילים והפכו אותם לדירה אחת לאיזשהו אוליגרך ב-16 מיליון שקלים.
מכיר, יודע.
לפני כמה שנים טובות. ואותו אוליגרך בכלל לא רואה את הדירה, לא רואה את העיצוב, לא רואה שום דבר, עד שהוא לא מגיע...
לגור.
לגור, בערך, או לחופשה שלו, החצי שנתית.
אז מה שאתה אומר זה נכון. המקרים האלה הם מקרים באחוזים בודדים. בדרך כלל זה אנשים, אני מכיר באופן אישית מספר אנשים כאלה, שלמעשה אנחנו במשרדי מטפלים בדוגמאות בסגנון שאתה תיארת. אין הרבה כאלה.
זה יחסי סמוך ברמה מטורפת.
לחלוטין, לחלוטין. אבל זה סמוך ברמה מטורפת שאתה 24/7, 365 יום בשנה, בזכוכית מגדלת מלאה. אתה לא יכול לעשות טעות, אפילו לא סלסנט, אתה לא יכול לעשות טעות של בורג, אתה כל הזמן במעקב, ואתה אף פעם לא יודע מתי בדקו אותך. ולכן, המעט משרדים שמתעסקים בתחום הזה יודעים בדיוק על מה אני מדבר. לסמוך על אדם ביכולות כספיות של מיליוני שקלים, בנאמנויות בחשבונות, ביפויי כוח, בקנייה, במחירה, בהרבה מאוד דברים, יש לזה משקל כבד מאוד, מאוד מאוד מאוד.
איך נוצר בכלל כל הקשר הזה? כי אני לא חושב ש... מגורי יוקרה, אני לא חושב שמפרסמים אותם ביד שתיים. תקנו אותי שניכם.
מפרסמים ביד שתיים, אבל לא משם מגיע...
כן, אבל לא... אתה יודע...
מפרסם נכס ביד שתיים, או בכלל, לאו דווקא יד שתיים, לא עושים פה עכשיו פרסומת לגוף כזה או אחר, אבל בלוחות עצמם, לפרסם נכס שהוא במספרים של 15, 20, 30 מיליון שקל, זה לא המקום שממנו...
זה בזבוז של כסף על הפרסום, או שאחר במסגרת חבילה של אותו מתווך?
הפרסום הוא בטל ב-60. זה לא...
איך נוצר הקליק? אני...
אתה שואל איך נוצר...
כשאתה נוסע בצומת כפר שמריהו, אתה רואה מספר מודעות של מתווכים, שאתה מבין שהם מתעסקים ביוקרה. זהו... איך נוצר הקשר הזה? איך אותו אוליגרך, או אותו איש ממון, נקרא לו, כי אתה יודע גם... סלבים ואומנים הם לא אוליגרכים, אבל הם אנשי ממון שמחפשים את הדירת יוקרה שלהם. איך הם פונים אליכם? תן לנו דוגמה, סיפור, בלי לציין שמות אפילו.
אתן לכם, לא אציין שמות, אתן לכם תכף סיפור מאוד מעניין, אבל אני...
אנחנו ננחש דרור, זה המשחק שלנו.
אני אתן לך איזושהי תשובה קצרה למה ששאלת. תראה, השלטים הגדולים והכל זה מצוין. בעלי ממון או אוליגרכים או אנשי עסקים או אנשים עמידים, אוקיי? לקוחות פרימיום מגיעים בדרך כלל למתווך או דרך קשר אישי, או דרך קולגה שנמצא מעבר לים. לצורך הדוגמה, אני מחזיק כמעט בכל יעד בעולם שהוא פעיל מבחינת מדינת ישראל, נגיד אנגליה, ארצות הברית, מזרח אירופה, רוסיה, מחזיק מתווך מקומי, איש מקומי, שהוא קשור לקהילות מסוימות, הוא למעשה האיש קשר שלי של אותם אנשים שאני משרת פה בארץ. מרבית העסקאות שאני עושה מעבר לים מגיעים דרך צד שלישי. מה שזה אומר, שאותו מתווך, אותו ברוקר, אותו משרד בחול, מעביר אליי את, את הלקוח לטיפול.
משרד לענייני נדלן ישראלים.
זה לאו דווקא משרד לענייני נדלן ישראלים, כי הם יכולים להגיע לפה הרבה מאוד תושבי חוץ שהם לא ישראלים. הם פשוט תושבי חוץ, הם לא גרים בארץ, הם לא ישראלים, אבל הם רוצים להחזיק פה נדלן ישראלי.
כל הירידים האלה שיש בבלגיה, בצרפת, דרום אפריקה.
זה לטובת יחסי ציבור מאוד טוב להיות שם.
זה לטובת יזמים שמחפשים למכור לאותה אוכלוסייה.
אני מבקר בירידים האלה. אני נמצא לפחות 3 פעמים בשנה בתערוכות בחול, על מנת ליצור כל הזמן קשרים חדשים עם ברוקרים ועם הרבה מאוד קהלים שמתאימים לי. זה מאוד נכון להיות שם, אז יחסי ציבור מעולים. אדם שמתעסק ביוקרה, ובכלל בנדלן באופן כללי, יוקרתי, צריך להיות גם במקומות האלה, כמו בהרבה מקומות אחרים.
מאיר אומר בין השורות, אני מקבל את הפניות אליי. גם ממוכרים, או גם מבעלי נכסים, וגם מקונים, שמעו עליי באמצעות ה-PR שלי, הנטוורקינג שלי, והרימו לי טלפון ואמרו לי, מאיר, תמצא לי. או דייר או נכס.
כמעט מדויק ב-100%, אבל עכשיו אני אתן לך את הסיפור הפיקנטי.
או.
הסיפור הפיקנטי.
הראשון, הראשון להיום.
בדיוק, יהיה לך כמה כאלה. הסיפור הפיקנטי הוא כזה דבר. אתה שואל איך מגיעים לבן אדם שרוצה לקנות דירה ב-10, 15, 20, 30 מיליון שקל. אבל אולי הוא רוצה לקנות דירה ב-4 מיליון שקל ורוצה לקנות 14 כאלה. זה יכול להיות? זה יכול. אז אני אתן לך סיפור. אני פעיל גם בחול. בנדלן, במספר מקומות בעולם, בחלק במזרח אירופה, באסיה, ובאחת הטיסות שלי, ישבתי באחת הטיסות שלי, טיסת אל על, לבנקוק, ישב לידי אדם רוסי, בחור בן, אני הייתי אז בן 38, משהו כזה, וישב לידי בן אדם בערך 3-4 שנים יותר צעיר ממני, שמתגורר ברוסיה, והוא ביקר חברים בתל אביב, ונסע למספר פגישות, ככה בשיחה איתו בכיסא, נסע לבנקוק. ובמסגרת הטיסה שלי נוצר קשר עם אותו אדם, שאני לא ידעתי שיושב לידי אדם, שאני עד היום משרת אותו. מה אני מתכוון לומר לך? ישב איתי בטיסה בן אדם שמוערך ב-200 50 מיליון יורו, אוקיי? לא כתוצאה ממשפחה, אלא מעסקים שהוא עשה בחייו.
ילדון, בן 35.
ילדון, יפיוף, משקפיים, לבוש בחליפה, אני עם ג'בוטים, וטישרט, וברמודה.
בדרך לתאילנד.
כן, והוא אומר לי, אני אוהב את הקפקפים שלך. תראו, את הקפקפים שלי? מה עשו לך הקפקפים שלי? הוא אומר, הם יפות. אתה רוצה למכור לי אותם? קוראים לו איגור. אומר לו, איגור, אתה רוצה את הקפקפים האלה לקנות? מה יש לך? הוא אומר, אני לא רוצה את הקפקפים. אני רוצה לקנות את הקפקפים שלך, כדי שאתה, באמצעות הקפקפים האלה, תחפש לי הרבה דברים במדינת ישראל. אני במשך שעה יושב איתך פה, ובמקום לראות סרט, מפטפט איתך ואתה מסביר לי וזה, אהבתי מאוד, אני רוצה. האיש הזה, אוקיי? היום הוא כבר הרבה יותר מבוגר, עד היום הוא לקוח שלי, שקנה ממני בעשרות מיליוני שקלים נדלן, אוקיי, קנה מחר, וזה דוגמה קלאסית למשהו שלא ניתן לקבל דרך פנייה באינטרנט, לא ניתן לקבל באמצעות חבר טלפוני במדינת ישראל, אלא זה יכול לקרות באירוע כמו המטוס, וזה יכול לקרות כתוצאה מקשרים שמגיעים מחול באמצעות קולגות. אלה הדרכים היחידות לקבלה של לקוחות פרימיום ברמה הזאת.
אז קודם כל, היה לך לקוח שבוי, מסכן, לא יכל לברוח.
א', הוא לא יכל לברוח, זה הרבה מאוד, 11 שעות, אבל אני אהבתי זה שהוא רצה לקנות את הקפקפים, כי אני לא הבנתי על מה הוא מדבר. אמרתי לו, מה אתה רוצה? מה הג'בוטים שלי?
ושתיים, בעצם אתה מחזק עוד פעם את האמירה שנדלן, זה קודם כל אנשים, ועסקאות קודם כל עושים בבני אדם, וזה הדבר המשמעותי והחשוב ביותר.
ממש, ממש, ממש ככה. ואתה יודע מה? זה מזכיר לי סיפור, ככה יפה, הפעם של גברת. אני טס לרומניה. טס לרומניה, לידי יושבת גברת, מבוגרת מאוד. אני נראית מצוין, אבל מסתבר בסביבות גיל 78, אוקיי? שמחזיקה נדלן במדינת ישראל בסדר גודל של 30 מיליון שקל. היא מחזיקה בעצמה. יש לה ילדים שחיים בארצות הברית, ולמעשה הנדלן שלה הוא נדלן מפוזר. מנוהל על ידי עורך דין, שהיא לא מרוצה ממנו. אני מקצר לך את התהליך. נפגשתי איתה בטיסה, היא חזרה לארץ, הרימה לי טלפון, וכל השאר היסטוריה. אתה אף פעם לא יכול לדעת מאיפה מגיעים לך הלקוחות הטובים ביותר, שאותם כמה שלא תחפש, לא תמיד תמצא.
ברור, זה עולם ה... אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אבל צריכים להיות ערניים, אתה רואה, גם במטוס אתה צריך להיות ערני. כי גם במטוס אתה יכול לעשות עסקים. במקום הכי...
לא צפוי, לכאורה.
שבן אדם בא, יושב בכיסא, מחכה להגיע ליעד שלו, בין אם זה חופשה, בין אם זה עסקה, בין אם זה... גם במטוס אתה צריך להיות ערני. ואני אומר לך, שקרו לי הדברים האלה, אני מאוד 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 ערני במטוס. כי יש לך הרבה זמן לדבר, הרבה זמן לפטפט, הרבה זמן להכיר, וזה מאוד 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 חשוב. זה אגב טיפ, אם מישהו שומע אותנו ורוצה להגיע לקהלים כאלה ואחרים.
תטוס.
לא דווקא לטוס, אבל בין השאר, אם טסת, שים לב במקומות האלה.
קחו טיסת בוקר, את המיקום שלכם תשבו באמצע המושב, לא ליד החלון.
מאיר, מאיר, אתה רואה אותו כל יום הולך. את כל המטוס הולך, הולך לדוג.
הוא עוזר לדיילות. רגע, מי הזמין את הארוחה כשרה?
תגיד, מאיר, תספר קצת על עסקה גדולה שעשית. אתה רוצה לחשוף?
עסקה גדולה שעשינו, איפה, בארץ או בחול?
בארץ, בארץ.
בארץ. עסקה גדולה שעשינו בארץ, אם נגדיר אותה כעסקה, אז אפשר לקחת עסקה שנעשתה במרכז הארץ, באחד המגדלים היותר יוקרתיים. עסקה שבה הגיע איש עסקים ישראלי לראות נכס של מאות מטרים, ולמעשה אחרי פגישה קצרה איתו, הדבר האחרון שחשבתי שיכול לקרות זה שהוא יקנה את הבית. ועד כדי כך הייתי מופתע מעצמי שהעסקה הזאת נסגרה כמעט במחיר המבוקש, סדרי גודל של 14 מיליון שקל. עסקה שלמעשה באחד מהמגדלים במרכז הארץ, מגדל יוקרתי, עם הדירה עצמה מתפרסת על 300 מטר, דירה שהיא ללא ספק הייתה מצדיקת הסכום, אבל בגלל שהשוק כל כך קשה, לא תיארנו לעצמנו שעסקה כזאת יכולה להיסגר בפרקי זמן כל כך קצרים. אני חושב שההכנה של אותו אדם לבוא לראות את הנכס, על ידי אותו מתווך שהביא אותו, הייתה נכונה מאוד. ובגלל השיתוף פעולה הפורה, ובגלל ההכנה של הפגישה, ובגלל הפרזנטציה שלפני, והפרזנטציה בפועל, נסגרה העסקה בצורה המהירה והחלקה הזאת.
יפה. מה אופר? אני רואה שאתה מסתכל. אתה רוצה לצאת לעוד שיר?
שיר קצר, כן.
באחוז.
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים משובחים, צהריים טובים, ראית? החלפתי את זה.
כן, החלפת את הסדר.
באולפן, דרור בוקצ'ין, עופר לוין, מארחים את מאיר ליסקר.
הנדלנצ'יק.
הנדלנצ'יק.
זה תענוג, תענוג.
תשמע, עופר, אתה קודם שנית את המושג, אמרת אוליגרכים, חזרת לבעלי הון. אני דווקא...
לא, כי יש, אני חושב שיש הבדל אוליגרכים כזה, אתה יודע,
זה... או, מה זה אוליגרכים? אז אני חושב ש...
כאלה שאתה מפחד מהם.
לא, מה פתאום, להפך. אז יש בארץ הרבה אוליגרכים. אני מבין, מאיר, שאתה עם חלקם נמצא בקשר, בעיקר עם הגדולים, אלה שיש להם פה מגוון רחב של נכסים, שלחלקם אתה נותן להם שירות. מה זה שירות לאוליגרך?
איך אתה הבנת את זה?
אני לא אפתח את זה כרגע.
מי סיפר לך
את הדברים? לא נפתח את זה.
יש לכם תחקירן...
כן, תחקירן טוב. קיבלנו את האינפורמציה מגורם רציני.
מגורם רציני, אז טוב. אז תראה, אני לא יאשר ולא יכחיש, אבל גם אני לא אמלא את פי מים. אם אני אמלא את פי מים, עופר ישאל שאלות יותר קשות. אז יש בישראל מספר משפחות, בייחוד מהחלק הרוסי, וגם החלק האירופאי, שפעילים פה, ואני נותן להם מגוון שירותים. מה הכוונה?
מה זה לשירותים?
מעבר לשירותים הנדלניים, שזה למעשה החזקת המקרקעין, כי אני מבין בשאלה שלך שאתה רוצה לחטט בעניין התחקירני. אז החבר'ה האלה מחזיקים, מעבר לנדלן, מחזיקים פה צי ימי וצי אווירי, כאשר בצי הימי מדובר על יחטה שיכולה להיות שווה סדר גודל של 30-40 מיליון דולר. ומטוס שיכול לעלות סדרי גודל של 20 מיליון דולר. משפחות האלה למעשה מחזיקות מעבר לנדלן השוטף שלהם גם קנייה ומחירה של עסקאות ואת התחזוקה עצמה של הנדלן עצמו. מאחר והם צריכים שירותים לא רק נדלניים, עם השנים נוצר אמון מאוד רחב שבו אני למעשה עושה את התפעול גם של הדברים שקשורים לאו דווקא בנדלן. זה ערכים מוספים שנקרא ניהול פמילי, ניהול משפחתי, שקשור בכל הדברים הפיננסיים שקשורים בתחזוקה של המשפחה, בין אם זה יחטה, בין אם זה מטוס, בין אם זה דירה, בית. כמובן זה כולל גם הרבה מאוד דברים שקשורים באירועים משפחתיים שלהם, מסעדות, חברים, תפעול כללי של המשפחה על כלל חלקיה בנכסים הכלליים שלה, שהם לאו דווקא נכסים נדלניים.
שזה יכול להיות גם חבר'ה שלא גרים פה בשוטף.
הם לא גרים פה בשוטף, אף אחד מהם.
מגיעים לתקופות.
מגיעים לתקופות, בדרך כלל מודיעים 72 שעות מראש לפני שהם מגיעים, מבקשים את מה שהם רוצים. כמובן, הסרוויס הזה הוא סרוויס שמתומחר בתשלום, לא צנוע. אבל הם מקבלים את כל מה שהם רוצים, למעשה ברמה הגבוהה ביותר, כמו שהם רוצים. על זה הם משלמים.
מעניין.
זה נשמע להצטרף ליום כזה, אתה יודע.
כן, אני, יש כמה שרוצים, ואתה יודע מה, אולי נחשוב על זה.
גם פה יש רשימת המתנה.
כן, אולי נחשוב על זה, על יום אחד לעשות איתי סיבוב. אז זה סיבוב ארוך, הוא יכול לפעמים לגמר בשתיים לפנות בוקר.
משלמים בהתאם, שמעתי שהם משלמים בהתאם.
הטרקלין בנדבג אוהב אותנו.
יפה. תראה, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אפשר לדבר קצת על השקעות של ישראלים בחול, שאני יודע שאם אתה מתעסק עם האוכלוסייה הזאת, אז ודאי מחפשים גם השקעות בחול.
אני חושב שעל השקעות בחול, ומעבר לאוכלוסייה הזאת, בכלל תוכנית של חול, צריך לזה עוד שעה, שעתיים, כדי לדבר על זה בנפרד. אני אשמח להתארח אצלכם בכיף פעם נוספת, אם תרצו לדבר על השקעות בחול. על פעילות שאני עושה בחול, היא פעילות מאוד נקודתית.
יוקרתית
פעילות,
או לא?
לאו דווקא יוקרתית. פעילות של יותר השקעות של ישראלים בחול, במגוון אפיקים, נכסים מסחריים, דירות מגורים. השקעות קטנות, לא גדולות. אנחנו מטפלים במדינות כמו תאילנד, באי פטאיה, ואנחנו מטפלים בעיר כמו בוקרשט ברומניה, מספר איים בקפריסין. שבהם הישראלים רוכשים דירות למגורים להשקעה, רובם להשקעה, חלק מהם גם למגורים ולפן, ולצורך זה אפשר לעשות תוכנית בכיף.
נעשה. ואפשר לדבר גם בהזדמנות אחרת על מעמד המתווך בישראל.
זה ברצון רב.
זה מעמד שהולך להיפגע, אני שמעתי. חושבים, נכון?
אבל תראה, יש לי הרבה מה להגיד על העניין הזה. אני אגיד לך ככה בחצי מילה. אני חושב שהמתווכים עצמם, כל עוד הם לא יהיו מאוגדים, לאו דווקא בפלטפורמות הקיימות כיום, כי לדעתי יש בהם הרבה חורים, אני חושב שארגון המתווכים, כי ארגון מתווכים, או בכלל קהל המתווכים, חייב שיהיה לו ייצוג פוליטי בכנסת ישראל. ללא זה שום דבר לא ישמור עליהם. הם חייבים ייצוג כמובן לגיטימי, דמוקרטי, עם בחירות מסודרות, וחייבים לשבת בתוך אחד מ-120 הכיסאות בכנסת ישראל. בלי זה, ואגב, אנחנו שווים מנדט וחצי בקל. אם אני ודרור עכשיו נעשה כזה דבר, מנדט וחצי, אנחנו בכל מפלגה גדולה יקבלו אותנו ברצון רב. רצון רב.
אז אנחנו פספסנו את הבחירות,
את מועד ב' לשנת
2019, אבל יש לנו הזדמנות.
יש עוד אפשרות למועד ג', אל תדאג.
תחשוב על זה, כי אג'נדה פוליטית בכלל לא קשור מהי, אלא פשוט להתחבר לאחת המפלגות הגדולות ולייצג. יש לנו פה אנשים שפעילים בתחום ורוצים לשמור עליו בקלי קלות. מנדט, מנדט וחצי, בקלי קלות, בתוך המושב.
שבוע הבא. אנחנו סיימנו,
מאיר,
מאוד
רגע, רגע, היה לך כיף, נהנית?
מאוד, מה זה?
אלה למאזינים שרוצים,
ספר לחבריך.
למאזינים שאומרים, וואו, זה הבן אדם שאני חיפשתי, איך הם משיגים אותך?
ימצאו את הדרך להשיג.
יכתבו נדלנצ'יק, מאיר גליסקר. יכתבו
נדלנצ'יק באינטרנט, יש שם את המייל שלי, יש שם את המספר שלי, ישיגו אותי.
שבוע הבא, דרך אגב, בהמשך למה שאמרת לגבי המתווכים, אנחנו מארחים כאן את אבי אבגיל, שהוא יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות בארץ, שזה גוף שגם אני חבר בו.
ארגון חשוב.
ארגון חשוב שאנחנו מונים.
עושים עבודה נהדרת, אגב. אני עובד עם כמה יועצים, יועצי משכנתאות, בכלל יועצים פיננסיים. אני בכלל אדם שאת מה שאני לא מתעסק באישו שלי, מעביר רק לבעלי מקצוע. רק לבעלי מקצוע, וזה הדבר הנכון ביותר לעשות, והם עושים אגב עבודה נפלאה. מסור לו דרישת שלום.
אני מסור לו, אז זה חלק מה...
שבוע הבא.
כן, שבוע הבא. אנחנו סיימנו.
היה כיף גדול. תודה רבה על האירוח.
שמחנו מאוד לארח. שמחנו מאוד לארח, להחכים ולדמיין.
את היום פינוקים.
את היום פינוקים וכו'. תודה, דרור.
תודה,
אופר. תודה רבה לשוקי אברהם, הטכנאי שלנו. שבוע הבא אנחנו כאן ביום שלישי, פעמיים כי טוב.
בין
2-3.
נוריים לחתולים של אופר.
לא לחתולים שלי,
כל החתולים. ואל תשכחו ילדים ברכב.
כן, תשתדלו. שבוע הבא אחרי המסע אל עצמך. תראה, המשך יום טוב.
להתראות.